על הפסוק. ויעשו כל חכם לב ועושה המלאכה את המשכן, כתוב ברמב"ן. הנה החזיר בתורה מלאכת המשכן 5 פעמים, כי הזכיר את כולה בצוואה, בפרט ובכלל, היינו בפרשת תרומה לכתחילה, מיד. ועשית כך, ועשית כך, ואחרי כן הזכיר כולם בדרך כלל, ועשו את כל אשר ציוויתיך, את אוהל מועד ואת הארון לעדות, זה בפרשת כי תישא, עד ככל אשר ציוויתיך יעשו. ואחר כך, בפרשת ויקהל ובפרשת פקודי, כתוב עוד פעמיים. חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, גם על הציווי וגם על הקיום, גם על העשייה. אחרי שבורא העולם ציווה, כבר אין שום חידוש בעובדה שעשו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה, אין שום חידוש שמקיימים את מה שהוא מצווה. הרמב"ן כאן מחשב את כל 5 פעמים שהתורה חוזרת על הציווי ועל הקיום של הציווי. הרמב"ן מסיים. ועל הכלל, כל זה דרך חיבה ודרך מעלה. לומר כי חפץ השם במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות. להרבות שכר לעוסקים בה. כעניין מה שאמרו במדרש, יפה שיחת עבדי אבות לפני הקדוש ברוך הוא מתורתם של בנים. שהרי פרשתו של אליעזר 2 ו-3 דפים היא. ואילו גופי תורה, גופי תורה, אז הם, יש רבים מהם נאמרים ברמז, ואין. ופרשתו של אליעזר פרוסה 2 ו-3 דפים. אז כתוב כאן שזה שחוזרים על הציווי על המשכן ועשיית המשכן, חוזרים על זה, זה גוזמה 5 פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומה התועלת, מה העניין? דרך חיבה. וכלל הדבר זה שגם בזה מתקיים איזה גילוי של מה שנקרא יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. זאת שיחתם של עבדי אבות. כן? העסק במשכן, בציווי על הקמתו ובהקמתו בפועל. יש בזה גם גילוי, קיום, של יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. הקשר בין שני הדברים מאוד לא ברור, לא מובן. עצם העניין של יפה שיחתם של עבדי אבות הוא לא מובן, תמוע. אבל לחבר את זה הנה, זה, אלה דברים שצריכים ביאור, זה צריך ביאור גדול. צריך, ננסה, צריך להתחיל. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. קודם כל, לפני שנכנסים, צריך להבהיר, יש מושג כזה שנקרא עבדי אבות. עבדי אבות. זה מושג, עבדי אבות. ישנם יצורים כאלה, בני אדם כאלה, שהם נקראים עבדי אבות. המיוחד שבהם זה דבר ש... אין לו שום גילוי בשום מקום אחר. זה דבר שהוא נראה בלתי אפשרי. עבדי אבות היו כאלה ש הגר שפחת שרי, היא נתנה את שפחתה לאברהם כדי שהיא תלד היא תלד לאברהם את הבן של שרה. זאת הייתה הכוונה. זה לא היה נכון, משום שבתקל גבירתה בעיניה, והיא לא הייתה ממש שפחה. אבל השפחות של רחל ולאה ילדו שבטים. הם היו שפחות, והם ילדו שבטים. זאת אומרת, בני השפחות הם בעצם, בני שפחת לאה, בני שפחת לאה הם בניה של לאה, ובני שפחת רחל הם בניה של רחל. זאת אומרת, מה שנקרא השפחה, היא לא נתנה כאילו את כוחה לגבירתה. כמו כל עבד, עבד, אז כל מה שהוא עושה, הוא עושה למען האדון. כל מה שיש לו, מה שקנה עבד, קנה רבו. כל פעולותיו הם לרבו. אין מושג כזה, אין מושג כזה שעבד נותן את גופו לרבו, וגופו משמש, גופו פשוט החלק הפיזי שלו, החלק המשמש את האדון, את, במקרה של השפחות זה נקרא משמש את גבירתה. אליעזר עבד אברהם הוא היה עבד ממין כזה, עבד, עבדי אבות, זאת מציאות שהייתה אך ורק אצל האבות, זה נקרא עבדי אבות. עבדי אבות הם כאלה שהעבדות שלהם היא חלה על כל צורת האדם. כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא חושב, הכל, הכל, כל צורת האדם שלו היא כולה עבדי אבות. אין עוד מציאות כזאת, אין דבר כזה, לא היה בכלל ישראל דבר כזה, היה רק אצל האבות, האבות והאימהות כמובן. עכשיו להבין מה שנקרא שיחתם של עבדי אבות, שיחתם של עבדי אבות זה נקרא, המילה שיחתם, שיחה. שיחה היא תמיד בלשון הגמרא, כשהגמרא מדברת, אפילו שיחה. שני גרסאות בגמרא, אפילו שיחה של תלמידי חכמים. צריכה תלמוד, כך כתוב בגמרא בסוכה. ספרים אחרים, יש גורסים, שיחת חולין. אבל הגרסה שלנו בגמרא זה שיחה של תלמידי חכמים, שיחה. המילה שיחה כשלעצמה מתכוונת לדברים באלמה. דברים באלמה, הם לא מדברים דברי תורה. זה נקרא דברי שיחה. אלה דברים, דיבורים. שיחתם של עבדי אבות, זה מכיוון שהעבדי אבות הם מוציאים לפועל, כל מה שהם מוציאים לפועל, אנחנו מדברים אפילו על לידה. כל מה שהם מוציאים לפועל זה מכוח האבות וזה עבור האבות. זה של האבות. כל מה שיוצא מהם הוא של האבות. אז כשהם אומרים, כשהם מדברים דיבורים, אז הדיבורים האלה הם דיבורים שהם גילוי של האבות. זה נקרא שיחתם של עבדי אבות. כשהם מדברים, אז הדיבורים האלה הם מגלים, אלה דיבורים של האבות. כאן יש לנו, בשיחתם של עבדי אבות, יש לנו את הדיבורים של האבות. האבות מדברים, כדאי לראות לשון נפלאה, זה דבר לא מצוי, לשון נפלאה ברש"י. הגמרא בעבודה זרה בדף י"ט עמוד ב', כאן בגמרא הגרסה כאן הגרסה, לא כמו במסכת סוכה, כאן הגרסה שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. אז אם רוצים לשמוע את לשון רש"י, לשון רש"י זה שיחה של חכמים, לא שיחת חולין. שיחה, כך אומר רש"י, שיחת חולין של חכמים צריכה תלמוד כדי להתלמד לדבר בלשונם, שהוא בלשון נקייה ואושר ומרפא. זה לשון רש"י. זה לשון רש"י. לשון נקייה, לשון עושר, עושר, לשון עשירה. לשון עשירה. מה הכוונה עושר? מה עשיר יענה הזאת, זה כתוב בפסוק. מה זה נקרא דיבורים שהם לשון עושר? הגמרא אומרת, גמירי, אין אני אלא בדעת. עושר זה הכוונה עושר בדעת. עושר בדעת. אלה דיבורים שיש בהם עושר בדעת. לשון נקייה, לשון עשירה, זאת אומרת לשון שהיא מלאה דעת ומרפא, זה כתוב בפסוק, לשון חכמים מרפא. אז כשהלשון צריכה תלמוד, זה משהו לא רגיל, לשון נפלאה מאוד ברש"י. התלמוד שצריכים ללמוד את שיחת חולין של תלמידי חכמים, זה ללמוד לדבר בלשונם, שהיא לשון נקייה, לשון עושר ולשון מרפא. כל הדברים האלה הם דברים על בני אדם מתוקנים. בני אדם מתוקנים במידות. נקייה זה הכוונה, שוב, הניקיון זאת מידה. נקי זה נקרא נקי מנגיעות, נקי מכוונות זרות, נקי מכל מיני, כן, כל מיני נטיות שהן, כן, לא אמיתיות. עושר זה עושר בדעת, מרפא זה הכוונה, כששומעים תמיד חכם אמיתי מדבר, אז הדבר הזה הוא מרפא לנפש, מרפא לנפש. הנפש מתיישרת, הנפש מתרפאה. על כל פנים, נחזור, שיחתם של עבדי אבות, שיחתם של עבדי אבות, פירוש, כמו שאמרנו, אותם עבדי אבות, שיחתם היא שיחת האבות. אלה, הדיבור נקרא כשם של לידה נקראת פירות. פרו ורבו, הלידה נקראת פרו, והדיבור נקרא תנובה, ניב, פירות, ניב שפתיים. אלה הם, כן, זה תנובות שדי. אלה הם פירות. הפירות האלה הם פירות משל האבות, זה שייך לאבות. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. משמע, משמע, שתורתם של בנים היא תולדה של שיחתם של עבדי אבות. לכן זאת יפה מזאת. כשם שהסיבה יפה מהמסובה. יפה שיחתם של עבדי אבות. והתורה מעריכה בזה וכופלת, מעריכה אריכות יתר, מה שנקרא, מה שנראה אריכות לא נחוצה, לא נחוצה. אבל לחזור עוד פעם, איך הוא מדבר, איך הוא מדבר. לשון נקייה, זה כל תלמיד חכם. אבל כשמדובר על האבות, אז הלשון הזאת היא כולה ניקיון, כולה דעת וכולה מרפא. על גבי דיבור כזה צומחים דיבורי תורה. זה דיבור שהוא בסיס לדיבורים של תורה. דיבורים של תורה שנאמרים, שמדוברים שלא בנקיות ולא באושר ולא נאמר עליהם, אי אפשר לומר עליהם לשון חכמים מרפא, אז אלה דיבורים קטועים, אלה דיבורים חסרים, אלה דיבורים שהם לא טוב. זה לא טוב. עניינם של שיחתם של עבדי אבות, והרמב"ן מדמה את זה לעובדה שהתורה כופלת וחוזרת וחוזרת 5 פעמים את הציווי ואת ההוצאה לפועל, את העשייה של המשכן, המשכן, הכלים, הכל חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה יפה שיחתם של עבדי אבות. איפה פה? מה יש פה? מה יש פה משיחתם של עבדי אבות? זאת אומרת, אמרנו, שיחתם של עבדי אבות פירוש זה השיחה, האבות עצמם לא העריכו בשיחות. האבות עצמם דיברו, וכל מה שהם דיברו זה דברי תורה כמובן. אבל שיחתם של עבדי אבות זה ללמד אותנו איך נראית צורת אדם. נוסיף, פשוט כדי להבין, כתוב ויברא השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כתוב על זה בתרגום, ויהי האדם לנפש חיה, והווה באנשה לרוח ממללה. זאת אומרת, הנפש החיה של האדם היא כוח הדיבור. זאת הנפש החיה של האדם. האדם נהיה נפש חיה, כלומר הוא נהיה מדבר. מדבר, מדבר. כאן ההבדל הגדול בין אדם שהוא מתוקן במידותיו, זאת אומרת הוא נקי בכל כוונותיו, נקי, עשיר בדעת, עשיר בדעת, עשיר בדעת זה נקרא. הוא מקיים את הלכות דעות. עשיר בדעת. ולשונו מרפא. לשונו מרפא. כך צריכה להיראות צורת אדם. האבות הם היו, כמובן, כן. האבות לא קיבלו תורה. האבות קיימו, מצינו, שהאבות קיימו את התורה עד שלא ניתנה. אבל העובדה שהם קיימו את התורה לפני שהיא ניתנה, זה רק היה מתוך שהם היו צורת אדם מתוקנת, צורת אדם שלמה, צורת אדם מתוקנת עד הסוף. שצורת האדם מתוקנת עד הסוף, צריך תמיד לזכור, תמיד, כן, תמיד כדאי לזכור, שהאדם נברא בצלם אלוקים. הפירוש בצלם אלוקים זה שהאדם נברא כמישהו שכביכול גילוי אלוקים מתגלה עליו, זה נקרא בצלם אלוקים. דרכו או על ידו אפשר לראות כביכול את אלוקים. חז"ל אומרים אנחנו יודעים, שם אלוקים זה שם שחל על בני אדם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אלוקי ישראל. נתגלתה פעם אחת, נתגלו מידותיו המתוקנות, השלימות, הנקיות של שמעון בן שטח. אז אותו גוי אמר, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. זאת אומרת, במידות שלימות, במידות מתוקנות, במידות שהן נקיות לגמרי, זה גילוי אלוקות. הדבר הזה הוא גילוי של מציאות יותר גבוהה, מציאות אלוקותו התברך, מתגלה על ידי זה. קידוש השם אמיתי, כשאדם מקיים מצוות, או פלוני, כן, מה נעים מעשיו, כמה מתוקנים מעשיו, זה קידוש השם. אבל להגיע עד לשבח, שבח של ברוך אלוקי שמעון בן שטח, ברוך אלוקי, וכן, זה כתוב על כמה וכמה, ברוך אלוקי, ברוך כביכול, יש כאן ברכה לבורא העולם שמתגלה, מציאותו מתגלה על ידי המידות האלה, על ידי השלימות הזאת, הנקיות הזאת, העושר הזה והמרפא הזה. האדם נברא בצלם אלוקים. אדם נברא בצלם אלוקים פירוש שעל ידו כביכול אלוקותו יתברך מתגלה. יכולה להתגלות. ספר נפש החיים, ספר ידוע. כל אחד ראה חלקים ממנו אי פעם. ספר נפש החיים מתחיל, הוא מתחיל את הספר לפרש על דרך הפשטנים את פירוש המילה צלם אלוקים. בהמשך הוא מביא את המשך בפרק ו', הוא מביא את הפסוק בספר יחזקאל. הוא מתכוון להגיד כך, נבאר, נשתדל לבאר, נשתדל להבין, נשתדל. בורא העולם מתגלה בעולם, שכינתו שורה, שכינתו נמצאת. בבית המקדש, בית המקדש, ושכינתו חלה, מתגלה, כמו שאמרנו, על צורת אדם. יצא לנו להזכיר במשך השנים כמה פעמים, הבריאה כולה, כלל הבריאה, הבריאה כולה היא עולם, והיינו כל המרחב כולו, המרחב, החלל כולו, השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. זה כל ההיקף של כל החלל, כל מה שמצוי, כל מה שנקרא, מה שמצוי במקום, אותם דברים שתופסים מקום, העולם, כל העולם כולו, כל העולם כולו, כביכול את כל זה כביכול ברא בורא העולם. בעולם הזה הוא ברא את בית, את המשכן, את בית המקדש. בית המקדש הוא המקום ששם שכינתו שורה. ככה. ברוב דברי רבותינו הראשונים, המשמעות הפשוטה, ככה דעת רש"י, ככה גם משמע דעת חז"ל במדרש, שלפני חטא העגל, אז לא היה ציווי להקים משכן, אף פי שסדר הפסוקים הוא לא כך. לפני חטא העגל לא היה צריך להקים משכן. הספורנו אומר שלפני חטא העגל, אז כביכול כל העולם כולו היה מקום של גילוי שכינה. כל מקום בעולם היה יכול. השכינה הייתה מתגלה בכל מקום. חטא העגל, שהיה מקביל לחטא אדם הראשון, זאת אומרת, קלקל, שינה את פני העולם, כמו חטא אדם הראשון, הביא לכך שהעולם כולו, כביכול, השכינה הסתלקה מכל העולם כולו. והשכינה שורה במקום מסוים. מקום שהוא. המקום הזה, המקום המסוים הזה. כך. במקום הזה כביכול, ושכנתי בתוכם. זה המקום. זה אחד הפנים של הבריאה. הפן השני של הבריאה זה הזמן. זה כל סדר הזמן, מאז ועד סוף כל הדורות. המשך הזמן כולו. בסדר הזמן, אז השכינה מתגלה בשבת ובמועדים. הזמנים האלה הם זמנים מקודשים. מקודשים זה הכוונה. אתה קידשת את יום השביעי לשמך. אלה זמנים מקודשים, וכל המועדים כולם, שכולם שבתות השם הם. זה לשון הרמב"ם. כולם שבתות השם הם. אבל שורש תחילה למקראי קודש זה השבת. השבת. הציווי, כך מגלים לנו רבותינו, הציווי של השבת צמוד למלאכת המשכן, ונמצא גם בכתיסה וגם בויקל. הציווי על שבת יחד עם מלאכת המשכן, יחד עם הציווי על מלאכת המשכן, על הקמת המשכן, על כל מלאכת המשכן, מלמד אותנו שהשבת בזמן והמשכן במקום זהים. השבת הוא בית המקדש של הזמן, ובית המקדש הוא השבת של המקום. שבת כשלעצמה לא יקרי מועד באמת. החיבור, הזהות של המקום והזמן מתגלה באופן מיוחד בלשון הקודש במילה מועד. המילה מועד, זאת בפשטות, המועדים, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. והמילה מועד זה אוהל מועד. אוהל מועד זה המקום שהולכים אליו. המועד נמצא במקום והמועד נמצא בזמן. מועד, גם במקום וגם בזמן. שורש, תחילה למקראי קודש, שורש, השבת לא נקראת מועד. שבת לא יקרי מועד, כתוב בגמרא. אבל השבת היא שורש כל המועדים. כל המועדים כולם שבתות השם הם. שורש כל המועדים זה השבת. כך שאלה הם שני הפנים. אלה הם שני הפנים. הפן השלישי, והוא העיקרי, שהוא כולל את הכל, כולל את כולם. הוא כולל גם את כל המרחב. הוא יכול לתפוס, הוא יכול להשיג, הוא יכול להקיף את כל ההיקף של המקום, וגם הוא יכול להקיף את כל ההיקף של הזמן. זה הנפש. עולם, לשון, זה לשונו של כנראה, כמו שכתוב בראשונים, זה לשונו של אברהם אבינו בספר יצירה שהוא חיבר. ואברהם אבינו הוא זה שמחלק את ההוויה כולה לעולם, שנה, נפש. דהיינו, מרחב, זמן ואדם. שני דברים, מרחב וזמן, אלה שני דברים שהם כוללים את כל ההיקף של מקום ואת כל ההיקף של זמן. האדם שכולל בתוכו את הכל, גם את זה וגם את זה. שרשי אומר בפרשת בראשית, שבריאה שהייתה ראויה להיברא בשבת, נבראה כדם ובראה בשישי. הכוונה היא לצורת אדם. האדם הוא בעצם בריאה שהייתה צריכה להיברא בשבת. השבת זאת הבריאה של העולם הבא כאן. השבת היא שבת מנוחה, השבת היא בשבילנו מעין עולם הבא. האדם צריך היה להיברא בשבת. הוא נברא ביום שישי כדי שהוא ייכנס לשבת ויגיע למקום שהוא צריך להגיע. הוא נברא ביום שישי כדי שהוא, מי שלא טרח בערב שבת לא יכול להגיע לשבת. מה יאכל בשבת? אבל עצם הבריאה שלו היא בריאה של שייכת לעולם העליון. וייצר השם אלוקים את האדם, וייצר כתוב בשני יהודים, שתי יצירות. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. בגלל היצירה בעולם הזה הוא נברא ביום שישי. כי מן העולם הזה, מיום שישי, הוא צריך להגיע לשבת. וקרה מה שקרה, ומיום שישי לא הגיעו לשבת. האדם כולל את הכל, כי האדם נברא בצלם אלוקים. כל מה שכביכול אלוקים התכוון לגלות, בראשית ברא אלוקים. אלוקים זה השם של הבריאה. והבריאה היא הגילוי של אלוקים. הגילוי הזה הוא דרך האדם. על ידי האדם, דרך האדם. האדם הוא זה שנושא את הגילוי הזה של אלוקים. צלם אלוקים עשה את האדם. מכאן מתחייב. כאן מתחייב שהאדם הוא בהכרח בדוגמת בית המקדש. זה פירוש המילים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכם של העושים, בתוכם של, כמו שכתוב בחזרה. בתוך ליבו של כל אחד ואחד, כמו שמעתיקים מלשון חז"ל. שכנתי בתוכם, בתוך ליבו של כל אחד ואחד מישראל. האדם הוא בעצם בית מקדש מהלך. כשהאדם הוא בצורתו הנכונה, אז האדם מסתובב, חי באופן שכביכול שכינתו יתברך מתגלה על ידו. והוא בית מקדש. יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. הנפש החיים מעריך לתאר עד כמה בן אדם פוגם. דברים שהוא לא היה מעלה על דעתו חלילה וחלילה וחלילה לעשות בבית המקדש, דברים כאלה הוא עושה בתוך ליבו. מהרהר כל מיני הרהורים תפלים, הבלים, גם דברים אסורים, גם מזימות אפלות, שפלות. הוא לא מעלה בדעתו שהדבר הזה הוא הרבה יותר חמור מאשר שהוא יתחבא בבית קודשי הקודשים ושם הוא ייזום מזימות. זה הרבה יותר חמור, זה הרבה יותר גרוע. נבוכדנצר וטיטוס, זה לשונו שלו, לשונו של הנפש החיים. נבוכדנצר וטיטוס יכלו לנגוע, לגעת בבית המקדש, רק מפני שבית המקדש היה, כמו שהגמרא אומר, בת קול יצאה ואמרה לו לנבוזרדן, קמחא תחינא תחינא, בית שרוף שרפת, אתה שרפת בית שרוף, הבית כבר נשרף על ידינו, אנחנו שרפנו אותו. כיוון שאנחנו שרפנו אותו, אז היה אפשרי, יכול היה, אותו רשע לבוא ולשרוף את ביתו של בורא העולם. כי הבית הזה כבר היה שרוף. קמחא תחינא תחינא. היכל שרוף שרפת. אתה בן אדם, זה פסוק בספר יחזקאל בפרק מ"ג, אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית ויקלמו מהבנותיהם ומדדו את תוכנית, ואם נחלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו הודע אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. זאת אומרת, המכוון, מה שכביכול בורא העולם שולח את יחזקאל הנביא להגיד לבני ישראל, תראה להם את הבית ועל ידי זה הם יקלמו. כשמראים להם את הבית, מראים להם איך הם צריכים להיראות. איך אנחנו צריכים להיראות? אנחנו צריכים להיראות בית. למי שמבין, כן, כמו שכתוב כאן, רומזים לכל תוכנית וכל צורותיו וכל חוקותיו. כל הדברים האלה, להבין את התוכן, מה מונח בכל צורה של הבית, מה מונח בכל... כל תוכנית הבית היא שלימות צורת אדם. בני ישראל הם מספיק בני דעת שיראו להם את הבית, ועל ידי זה הם יתביישו, יקלמו מהבנותיהם, יראו עד כמה הם לא דומים לבית. לנו אם יראו את הבית לא יקרה כלום. אבל מדובר כאן, מדובר על הבית השלישי. יחזקאל התנבא אחרי חורבן הבית. רוב נבואותיו היו אחרי חורבן הבית, אבל יחזקאל התנבא על הבית השלישי. הבית השלישי זה הבית השלם, זה הבית השלם, זה הבית הגדול, זה הבית שכנגדו נמצא הבית השלם בשמיים. כנגד בית שני, זה כתוב גם במהר"ל וגם ברמח"ל, כנגד בית שני אין בית למעלה, אין בית מקדש שני למעלה. כנגד בית ראשון, אז היה מכוון, בית המקדש היה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. הבית השלישי גם הוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, שיהיה בשלימות. כנגד הבית השני לא היה בית למעלה. זה מזעזע. אתה בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, ויקלמו מאבנותיהם. תגיד להם את הבית. אז הם יבינו. הם יבינו איך צורת אדם צריכה להיראות. החיבה היתרה שכתוב ברמב"ן, הדבר שפתחנו, שהתחלנו בו, החיבה היתרה שכתוב ברמב"ן והחזרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על הגד את בית ישראל, את הבית, הציווי וגם העשייה, העשייה בפועל, כל הדברים האלה, זה נקרא שאנחנו מתעסקים, זה מה שהרמב"ן מגלה, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בצורת אדם האמיתית. צורת אדם האמיתית, צורת אדם האמיתית, זה דבר שבזה התורה מרבה והתורה מעריכה. התורה לא מקצרת, התורה לא מקצרת, בזה התורה לא מקצרת. זהו שיחתם, זאת שיחתם של עבדי אבות. רק עוד כמה מילים כדי להבין שורש דבר. הרמב"ן בהקדמה לספר שמות, הזכרנו את זה, מזכירים את זה תמיד, ספר שמות הוא ספר של הגלות והגאולה, והרמב"ן אומר, והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקודש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה והשלימו עניין המשכן, ובהיות כבוד השם מלא אותו תמיד. כל סיפור המשכן זה כדי ש... מה שמתכוונים להגיד פה, שזה סוף, זה גמר גאולת מצרים. גאולת מצרים זה נקרא, יצאנו ממצרים וחזרנו לבית אבא. חזרנו למעלת האבות. לחזור למעלת האבות זה אחרי שנבנה המשכן. שם חזרנו למעלת האבות. יש משהו מאוד מיוחד. שאלנו למה, אחרי שמספרים על בפשטות צריך לקיים מה שכתוב, הגד את בית ישראל, את הבית, תגיד להם את התוכנית, תגיד להם את למה צריך לספר את העשייה, את העובדה שעשו את זה באמת. גם זה סיפור. איזה חידוש יש בעובדת העשייה? איזה חידוש? בעובדה שעשו, כביכול בורא העולם ציווה, ועשינו. קיימנו את מה שבורא העולם ציווה. נקודת החידוש כאן יש נקודת חידוש אמיתית. זה דבר שלא קרה אף פעם בעולם. שדברים יתקיימו כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, עשו בדיוק כמו הציווי. אנחנו תמיד, בפשטות אנחנו מקיימים מצוות. קיימים מצוות ויוצאים ידי חובה. בדיעבד יוצאים ידי חובה גם מצוות אין צריכות כוונה. בדיעבד אפשר לצאת גם ככה. בדיעבד יוצאים כך. אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים ידי חובה, יוצאים ידי חובה. בהקמת המשכן, מה שנעשה שם, נעשה דבר שלא נעשה מעולם. מה שנעשה שם זה היה, שיצא לפועל, הציווי בעצמו התקיים בשלימות. על כל דבר ודבר, כל דבר ודבר, על כל פרט ופרט ממלאכת המשכן. כתוב, שעשו את זה כאשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. כך בדיוק. זאת אומרת, זה דבר שלא קרה עוד. לא היה דבר כזה. עשו דבר, והדבר התאים בדיוק עם הציווי. זה דבר שהוא גם הוא מיוחד למשכן. ברמב"ן כתוב, קראנו את זה הרגע, הרמב"ן אומר, על ידי המשכן שבנו למעלת אבותינו. שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, והאבות הן המרכבה. פירוש, אנחנו לא יודעים מה זה, אין לנו מושג מה זה, אבל פירוש המילה מרכבה, זה נקרא דבר שמשרת את הרוכב, והולך למקום שהרוכב מוביל אותו, זה נקרא מרכבה. המרכבה הולכת למקום המנהיג את הרכב. המוביל, זה נקרא מרכבה. האבות הן המרכבה, זה הכוונה. האבות הם, במציאותם שלהם. הם מובילים את מרכבתו יתברך. זאת אומרת, כביכול, בורא העולם על ידי האבות הולך ומתגלה בעולם. הולך ומתגלה בעולם. מרכבה, ברמב"ן הרי כאן כתוב שהמרכבה היא זאת שעושה את מציאותם של האבות מקבילה להקמת המשכן. אז שבו למעלת אבותם שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. סוד אלוקה עלי אוהליהם, זה הכוונה, הן האבות, הן המרכבה. במציאות הזאת שנקראת מרכבה, אין אפשרות אחרת. אין אפשרות לסתות. סטייה זה סותר, זה לא מרכבה. המרכבה משמשת את המנהיג, את הרוכב. אותו רוכב, המקום שהוא מוביל לשם המרכבה הולכת. כי יכול בורא העולם מוביל את מרכבתו בעולם. בורא העולם מוביל את המהלך שלו בעולם. על גבי מי הוא מוביל את זה? זה על גבי האבות. הן המרכבה. עליהם כביכול בורא העולם עובר בעולם. פירוש הדבר, האבות, עצם עניינם של האבות, זה שכל עצמם היו כאשר ציווה השם. זה כל עצמם של האבות. אין להם מציאות אחרת. אין להם מציאות אחרת. הם מרכבה. וכל עצמם זה כאשר ציווה השם. השמחה הגדולה, הטעם הנפלא, לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה נקרא לחזור על שיחתם של עבדי אבות. כל מקום שיש בו גילוי לצורת אדם שכביכול בורא העולם התכוון אליה, זאת הבריאה שכביכול בורא העולם רצה. זה נקרא ישמח השם במעשה. זאת הבריאה שבורא העולם מתכוון אליה. הקמת המשכן התורה, מה שנלמד מכאן, זה נלמד מבכן תעשו לדורות, שצריך תמיד לעשות כמו שעשו, כמו שנעשה במשכן. את זה לומדים מפסוק וכן תעשו לדורות, שתמיד כשתעשו כלים תעשו בדוגמת הכלים האלה, כשתעשו בית תעשו בדוגמת הבית הזה. זה לומדים מבכן תעשו. מה לומדים מזה שהתורה מגלה את העובדה שבני ישראל קיימו בדיוק כמו שבורא העולם רצה? כתוב כאן שהעובדה שקיימנו זאת תורה. מה היא מלמדת אותנו, התורה הזאת, שאומרת שקיימנו את מה שבורא העולם ציווה? התורה הזאת מלמדת אותנו, היא מדברת אלינו בשפה שהיא שיחתם של עבדי אבות. היא מלמדת אותנו איך אדם צריך להיראות. איך אדם צריך להיראות. הראה את בני ישראל, הגד את בני ישראל את הבית, ויקלמו מאבונותיה. הבית, כל צורת הבית. צריך להתבונן, להבין. זה מתבאר במקצת על ידי רבותינו. אבל הדברים האלה הם דברים כמוסים. אבל כשלומדים את צורת הבית, את חצר אוהל מועד ואת ההיכל, חצר אוהל מועד שזה כנגד העזרה, ואת ההיכל ששם העבודות, השולחן, המנורה, מזבח הקטורת, ובית קודשי הקודשים, זה מקביל לצורת אדם. מקביל לגמרי לצורת אדם. החלקים העליונים שהם הלב, הפנים של האדם, זה בית קודשי הקודשים. יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. העבודות שנעשות בשולחן, במזבח הקטורת, במנורה, זה בהיכל. זה בחלקים היותר מתגלים של צורת אדם. ויש חלקים, יש חלקי עבודה, שחלקי העבודה האלו, שם. שם זה המקום, המקום ששם מקריבים את הקורבנות עצמם. שם מקריבים את הקורבנות. שם האדם צריך. שם האדם צריך להקריב את נפשו הבהמית. זה נושא שהוא, אם ישאלו אותי מה ראית לדבר על נושא כזה שהוא הרבה הרבה מעבר לה, הרבה הרבה מעבר לנו, הרבה הרבה מעבר לה, אולי יש משהו, יש משהו באגד את בני ישראל את הבית ויקלמו מהבנותיהם. אני, בצערי, הייתה לי תקופה קשה, הייתי קצת פרוש מהציבור. הייתי לבד. בהכרח, שמו אותי, העמידו אותי בפינה. ואני חוזר חזרה, ואני פשוט לא מכיר את הציבור. אני לא מכיר את הציבור. צורת הדיבור. הדיבור כולו השתנה, קשה להכיר פשוט. קשה להכיר. אם הדיבור היה פעם, באיזה אופן שהוא נסבל, אפשר היה לשמוע. היום הדיבורים הפכו להיות בלתי נסבלים. בלתי נסבלים, בלתי אפשריים, גועל נפש. איפה נקיות? איפה עושר של דעת? איפה מרפא? איפה? הכל ההפך. במקום נקיות תינופת, במקום עושר אין אני אלא בדעת, ובמקום מרפא זה חולי שמי יודע אם יצליח עוד לצאת ממנו. אני לא מכיר בדיוק, אני לא הייתי מעורב, באמת אני מודה ומתוודה. לא הייתי מעורב בהרבה דברים, אבל בהרבה דברים לא הייתי מעורב. הרבה דברים שקרו במשך הזמן, לא הייתי מעורב. אבל הדברים קרו והם דרדרו את רמת הדיבור. את רמת הדיבור, את צורת הגישה, הם דרדרו. רחמנא ליצלן, בצורה נוראה. אנחנו לומדים את הפרשות האלה. הפרשות האלה שבהם, כביכול, בורא העולם חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי ללמד אותנו יפה שיחתם של עבדי אבות. יפה שיחתם של עבדי אבות. כמה מכוערת השיחה שלנו, כמה מכוערת. זה בעצם מה שרציתי לבאר. זה רציתי להזכיר, ואני מקווה שכולם יודעים. מקווה שכולם יודעים למה הכוונה. אוזן, אוזן, שלא רגילה לשמוע, בני תורה מדברים בצורה כזאת, נכוות כשהיא שומעת את הדיבורים של היום. השם יעזור לנו, שנזכה לראות כמה, כמה יפה שיחתם של עבדי אבות.